הטענה הסופית זה שאנחנו נמצאים במצב של פיקוח נפש. בסופו של דבר נמצאים במצב של פיקוח נפש. ולי מאוד צרם כל העניין הזה, במובן הזה, שאני דווקא הייתי רואה את התפקיד של הרב, ככל שהוא היה שם בפנים, אני לא יודע מה בדיוק הוא עשה שם, אולי הוא גם היה חלק מהאנשים שעבדו שם, אינני יודע. אבל אני חושב שבשאלה כזאת, כשפונה אליו אדם בתוך הגיהינום המטורף הזה, אני הייתי מצפה מהרב לבוא ולומר, בני יקירי, פה אין עניינים של הלכה. בגיהינום הזה אתה תעשה מה שאתה צריך, להציל את עצמך, להציל את חבריך, אל תיכנס עכשיו לעניין של פולמוס, או להגדיר את זה כפיקוח נפש או לא. וזאת מנהיגות גם, כי אתה לא יכול לא לתת לאנשים שלך את ה...
זאת השאלה שממנה התחלתי, ובדיוק מזה התחלתי. שמה שאני הייתי מצפה זה בתשובה קצרה שאומרת, אין פה הלכה, מה זאת אומרת, אתה חייב לעשות הכל מה שאתה יכול כדי להינצל. זאת בדיוק הייתה
כן,
השאלה.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו נתפסים בכל זאת לפיקוח נפש.
נכון.
איפשהו אנחנו מסתדרים לשם, ואני חושב שפה הוא היה צריך להגיד לו, אין רלוונטיות עכשיו לפלפול או, לא, או ללימוד של פיקוח נפש. אתה עושה הכל להציל את עצמך ואת חבריך, אתה לא צריך לקבל ממני הנחיות אפילו.
זה משהו אחר, אבל זה עדיין שיקול של פיקוח נפש, זה אני בכלל לא מבין. זה פיקוח נפש, רק אתה אומר, פיקוח נפש לא שואלים שאלות, תעשה את כל מה שאתה יכול, בסדר גמור.
נכון.
זאת הוראה הלכתית מחמת פיקוח נפש. הגמרא עצמה אומרת שלא נשאלים, הנשאל הרי זה מגונה וכולי, אבל זה מהלכות פיקוח נפש הדבר הזה. זה לא המצאה אחרת. לא, אני מדבר על השאלה למה הוא נכנס לכל הדיונים ההלכתיים, ולא
לא,
נתן לו
אני...
הוראה מדיני פיקוח נפש. אתה שואל למה בכלל להיזקק לפיקוח נפש?
נכון, נכון. מה?
זאת התשובה.
מפני שיכול להיות שיש פנים מסוימות בהלכה, שלא לא יודע מה, ולא היו מגדירים את זה בדיוק פיקוח נפש. אבל הגיהנום שעליו מדובר, הוא לא צריך להיכנס עכשיו, זאת אומרת, הרב צריך להגיד, אני לא רוצה שתיכנס עכשיו להתעניינות בהגדרות. זה מצב מטורף, תעשה מה שאתה יכול.
אני לא מבין את הטענה הזאת. מה זאת אומרת? זה ההלכה בהלכות פיקוח נפש. בגלל שיש פה פיקוח נפש, לכן היית צריך לעשות הכל ובלי לשאול שאלות. אבל זו עצמה הוראה בדיני פיקוח נפש. אין משהו
ואם
אחר.
ואם אתה תמצא שם...
מה זה אומר שזה גיהינום?
ואם תמצא שם דעת אמורה או איזשהו טענה, שאתה תמצא שם שחלק מהעובדות שמדובר בהן, יכול להיות שבקטע מסוים זה לא בדיוק פיקוח נפש, אז אתה עכשיו תתחיל להיכנס לפולמוס הזה, האם יש?
ברור.
אני חושב שבגיהינום הזה אין לנו זכות לעשות את זה.
כי אתה חושב שהגיהינום הזה הוא פיקוח נפש. אבל זו השאלה, אם אני מוצא שבהקשר מסוים זה לא פיקוח נפש, אז אין דל גיהינום מאחר, זה לא קשור לגיהינום.
טוב.
צריך לעבוד עם העקרונות ההלכתיים. אז אני אומר, נתתי שם שני הסברים למה אני חושב שבכל זאת נכנסו, אבל אתה שואל על עצם ההיזקקות למושג פיקוח
נכון.
נפש, לפני הדיונים הפרטניים שאני הסברתי נכון. אותם. זה
נכון.
היה נראה לי מובן מאליו, אפילו לא טעון הסבר. ההוראה הזאת היא הוראה מדיני פיקוח נפש. זה לא מסעיף אחר. זה מהסעיף הזה.
הרב, אדם דתי יראה שמיים שיוצא למלחמה מתוך חובה מוסרית ופחות מתוך חובת מלחמת מצווה, האם הוא מקדש השם?
שאלה אחרת כבר, יכול להיות שכן, בגלל שיש מקום להתלבט, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שכן. כי לגבי מצוות צריכות כוונה, אז הרי אני דיברתי קודם במישור של מצוות צריכות אמונה, ואני טוען שלכולי עלמא מצוות צריכות אמונה. אבל לגבי האם מצוות צריכות כוונה, זה מחלוקת, גם בפוסקים וגם בגמרא. ולשיטה שמצוות לא צריכות כוונה, אז הוא ודאי עשה מצווה גם אם הוא לא התכוון. ואפילו לשיטה שמצוות כן צריכות כוונה, יכול להיות שדבר כזה נקרא כוונה. זאת אומרת, לא בטוח שהכוונה צריכה להיות משהו מודע. הכוונה יכולה להיות משהו ש... נגיד שאני מניח תפילין בבית כנסת בבוקר. עכשיו, לא חשבתי כרגע שאני עושה את זה לשם מצווה, אבל כל אחד מבין מה אני עושה שם. אני עושה
כן,
את זה.
כן, אבל זה, זה כשהרב מכיר את מצוות תפילין. בן אדם שנגיד לא יודע על מלחמת מצווה שיש את ההלכה הזאת, והולך מתוך חובה מוסרית, אבל הוא אדם דתי ומאמין. אז...
הוא לא יודע את המצווה הזאת, זה יכול להיות שהוא לא עושה את המצווה הזאת. אז זה מיטה.
לא עושה את המצווה. אוקיי.
נשמע לי סביר בכל אופן. זה מתעסק, זאת אומרת, זה לא... טוב, אז אנחנו ב... אני רוצה לעבור הלאה. הזכרתי בתחילת הדיון על השואה, קצת את ההבחנה בין ספרי הלכה לספרי אישות, כן, על חכם שאסר שאין חברו רשאי להתיר וכולי. אני רק רוצה לסכם כל הנושא הזה על ידי חזרה כלשהי לפסיקה מסדר ראשון, במובן הזה של איך בעצם בונים שו"ת. פעם נתתי איזה סדרה פה, בפיאה מודרכת של שו"תים או משהו כזה, איך בונים שו"ת. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים לא עושים את זה נכון, גם רבנים. זאת אומרת, הנה, הבאתי את הדוגמה, אני חושב, כשדיברנו על פסיקה מסדר ראשון, הבאתי את הדוגמה של התשובה של רבני בית הלל על קדיש יתומה. והטענה הייתה, התחילו להביא, יש בשו"ת ההוא ובמקור ההוא וזה, ולכן יתומה יכולה להגיד קדיש, ואולי אפילו ראוי שתגיד קדיש. זאת הייתה המסקנה שלהם. ואני אמרתי שמעבר לזה שאני חושב שכל הדיון הזה הוא דיון טיפשי, יש פה איזשהו חוסר הבנה באיך בכלל צריך לבנות שו"ת, או איך מנהלים דיון הלכתי. לבנות שו"ת זה רק הטכני, אבל איך מנהלים דיון הלכתי? כאשר אתה רוצה להשיב תשובה לשאלה שבאה לפניך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה בעצם לאסוף את כל הסעיפים ההלכתיים הרלוונטיים. הלכות דאורייתא, הלכות דרבנן, איסורים, מצוות, מנהגים, כל הדברים האלה, כל מה שנוגע לעניין. אחרי שרשמת לעצמך רשימה אחת כזאת, אתה צריך לעבור על כל אחד מהסעיפים האלה, ולראות מבחינת מה שנוגע לסיטואציה שבפניך, מה יוצא מבחינת הסעיף הזה. האם הסעיף הזה, מה הוא אומר? יש פה מצווה, אין פה מצווה, יש פה איסור, אין פה איסור, זה מנהג, דין דרבנן וכולי. אתה עובר ככה על כל הסעיפים שאספת, ואז אתה מגיע בסוף לשורה התחתונה, אתה צריך לסכם את כל הדיון שלך לגבי כל הסעיפים, ולהגיע בסוף לשורה התחתונה. אתה אם זה מותר, זה אסור, יש מצווה דאורייתא, איסור דאורייתא, מצווה דרבנן, מנהג וכדומה. במובן הזה, התשובה הזאת שהזכרתי קודם לגבי קדיש יתומה, המבנה שלה הוא בעייתי. עוד לפני השאלה מה המסקנות ואיך מנהלים את הדיון, המבנה הוא בעייתי. למה? כי אתה לא יכול לכתוב תשובה לפני שפרסת את רשימת הסעיפים ההלכתיים הרלוונטיים לנושא שלנו. עכשיו, כשאתה מסתכל על הסעיפים ההלכתיים הרלוונטיים לנושא שלנו, שקדיש יתומה, אתה מוצא את התשובה, את הקבוצה הריקה. אין. אין שום סעיף הלכתי רלוונטי שנוגע לשאלה של קדיש יתומה. אולי, אם תתעקשו מאוד מאוד, אז אפשר לדבר על כל באישה ערווה. אם אתם מאוד מתעקשים ומאוד נדחקים. אבל גם זה לא באמת נוגע לעניין. זהו, מה יש חוץ מזה? עכשיו, ברגע שזאת הסיטואציה, אז לא צלחת את הסעיף הראשון של בניית שו"ת. את רשימת הסעיפים שבהם יש לדון. שלב הראשון, כן? רשימת הסעיפים שבהם יש לדון. אם הרשימה היא ריקה, אז אין על מה לדון. אז על מה אתה דן? זאת אומרת לי, לא, בשו"ת ההוא ובתשובה הזאת ובשיטת השואל בשו"ת צנצנת המן הייתה שהאישה יכולה להגיד קדיש או לא יכולה. מה זאת אומרת יכולה? למה שלא תוכל? איזה סעיף יש שעליו אנחנו אמורים לדון? תן לי את רשימת הסעיפים ונראה. יש פה בעיית כל באישה, יש פה צניעות, יש פה, לא יודע, מצטרפת למניין, לא מזה. תגיד את רשימת הסעיפים, ועכשיו תדון בכל סעיף אם כן או לא. אבל שם התשובה הייתה, פשוט ההוא כתוב שאנשים אומרות קדיש, פשוט ההוא אמרו שנהגו שהם לא אומרות קדיש, אז בסך הכל היא יכולה להגיד קדיש, כי כל מיני מקומות אמרו שכן. מה אכפת לי מה כתוב פשוט ההוא או פשוט הזה? תגיד לי, כן, if you want to shoot, shoot, מה שנקרא, כמו שאמרו רבותינו. כן? מה, 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 מה אתה רוצה ממני מכל השוטים? ואת אחרי שיש סעיפים לדיון, אז בוא נראה מה המקורות אומרים על כל סעיף. אתה מלבן כל דבר. יש פה איזושהי קפיצה ממש מוזרה. עכשיו, זאת מחלה. זאת מחלה אפילו במאמרים. כשאני קורא מאמרים שמגיעים, מאמרים הלכתיים, אנשים סוקרים כל מיני דעות על איזושהי שאלה הלכתית, אבל הם לא מצביעים על מה הדיון. זאת אומרת, איזה סעיף, אתה אומר, אחרי שאתה אומר לי, יש סעיף כזה, אתה אומר, יש דעות שהסעיף הזה, זה מצווה דאורייתא, זה מצווה דרבנן, זה איסור, זה פה, ויכוחים, תביא מקורות, תדון, סברות, עניינים, ובסדר, ותסכם מה אומר הסעיף הזה, אבל אם אין סעיפים, אז מה אתה מביא לי תקדימים? תקדימים על מה? אין דיון, אם אין דיון, אז אין מה לנהל אותו. אבל זה בעיה של סדר ראשון בריבוע. ואת אחרי שיש סעיפים, אז אני אומר, בכל סעיף וסעיף אני הייתי דן בסדר ראשון ולא בסדר שני. את לא הייתי מתחיל מזה מה אומר הוא על הסעיף הזה ומה אומר זה על הסעיף הזה ואיך שהוא מסכם את זה. לא, הייתי מתחיל לדון ממקורותיו ולראות מה הסברה ולראות מה הדעת נותנת, וכמובן להביא תקדימים שיעזרו לפה, לשם, להציג את האפשרויות השונות, הכל בסדר. אבל לא תקדימים בשביל להכריע מכוח מה שכתוב בתקדימים. אבל זה בעיה, זה הבחנה בין סדר ראשון לסדר שני שהיא מסדר ראשון. כן, אני עושה את ההבחנה הזו בסדר שני. אז אני אומר, או זה היה סדר שני בעצם, אני אומר, אם אין סעיפים, אז אין מה לדון על סדר ראשון לסדר שני, אז על מה הדיון? שאתה מביא לי שפשוט ההוא אמרו שאישה יכולה להגיד קדיש, אז אני אומר, זה פסיקה מסדר שני. לא, זה לא פסיקה מסדר שני, זה טמטום. ושאין לך על מה לדון, אז מה אכפת לי מה כותב השו"ת ההוא? זאת אומרת, זה הרבה יותר גרוע מפסיקה מסדר שני. פסיקה מסדר שני זה אחרי שיש סעיפים, יש אישו, יש על מה לדון. עכשיו השאלה, איך דנים? דנים בסדר ראשון או דנים בסדר שני? אבל לדון במקום שבו אין על מה לדון, זה סדר שלישי כבר, זה לא סדר שני. אין על מה לדון. אז זה פעם, מזכיר לי שפעם, שמעתי בשם הרבי מקלויזנבורג, הקודם, שהוא אומר ש... דברי יציב, כן? שהוא אומר ש... שאם לא, אם הוא לא היה מוצא היתר לחתוך חלה בשבת, הוא היה אוכל שגם זה אסור. כנתו הכל אסור, אלא אם כן יש ראיה שזה מותר. כן? עכשיו, אם זה ככה, אז אני יכול להבין. אתה צריך להביא שוטים כדי להגיד שאישה יכולה להגיד קדיש, אבל זה המרצות, כמובן, להגיד דבר כזה. הרי ברור שהאמת היא הפוכה. כל דבר הוא מותר, אלא אם כן יש מקור שאוסר אותו. זה ברור, בשביל לאסור צריך מקור, לא בשביל להתיר צריך מקור. בלי שיש איסור, אז אני צריך מקור להתיר. הכל מותר, אלא אם כן, זה עקרון החוקיות, כן? בעולם המשפט יש דבר כזה שנקרא עקרון החוקיות. מה זה עקרון החוקיות? יש לו שני צדדים. לאזרח, הכל מותר, אלא אם כן החוק אסר אותו. מה שהחוק לא מדבר עליו הוא מותר. לשלטון, כן, לרשויות השלטון, הכל אסור, אלא אם כן החוק התיר. זה עקרון החוקיות. אז גם בהלכה זה ככה. החלק הראשון, החלק השני לא רלוונטי, אבל החלק הראשון, גם בהלכה זה ככה. כל דבר שלא נאסר הוא מותר, לא צריך ראיות להתיר, צריך ראיות לאסור. זה התשתית לכל הסיפור. ולכן כשאתה הולך לדון במשהו, אתה צריך לאסוף את כל הסעיפים האוסרים, לא סתם לאסוף סעיפים, אלא את כל הסעיפים האוסרים. אל תביא לי סעיפים מתירים, אין סעיפים מתירים. סעיפים מתירים זה לא מעניין. תאסוף את כל הסעיפים האוסרים. ועכשיו תדון בכל אחד מהסעיפים האלה, האם באמת יש איסור בסיטואציה שאנחנו מדברים עליה. ואז תגיע בסוף לשורה התחתונה. אבל אם לא, אם אין סעיפים אוסרים, אז על מה הדיון? למה צריך תקדימים שמתירים? זה פשוט, זה הורג אותי, וזה כל פעם מחדש, הסיפור הזה. אבל אני מגיעים אליי מאמרים, כל מאמרים, אני רואה פה, סוקרים דעות פה ודעות שם. מה אכפת לי מהדעות? תגיד מה הבעיה? באיזה בעיה אתה דן? לא, מה אומרות הדעות לפה והדעות לשם. באיזה בעיה אתה דן? אתה לא מגדיר באיזה בעיה אתה... עכשיו, יש כאלה שכן, לא מה שכולם מתעלמים מהדבר הזה. יש המון מאמרים ופסקים שבנויים במה שנקרא סדר שלישי. אתה כל כך התרגלנו לזה שאתה לא אמור לדון בכלל... זאת אומרת, אין את השלב שבו צריך לשאול את עצמנו אם בכלל יש דיון. זה לא. כל דבר יש דיון. עכשיו, כל השאלה זה מה אומרים הפוסקים האלה, והפוסקים האלה, והפוסקים האלה. אבל זה שיש דיון זה ברור. ומשום מה, אנשים לא מודעים לזה שקודם כל צריך לברר האם בכלל יש דיון. מה יש לדון פה? אז במובן הזה, אני אומר, זה לא רק סדר ראשון ושני, אלא זה בעצם סדר שלישי. כן, זה כבר ממש עיוולת. אני לא יודע איך להתייחס לדבר כזה. אז זה רק השלמה לעניין הזה של הסדר הראשון והשני, אבל אני רוצה להשתמש בהשלמה הזאת כדי להיכנס קצת יותר לעומק של באמת איך משיבים תשובה, או מה תפקידו של הפוסק. עכשיו דיברתי על מה הפוסק אמור לעשות. הוא אמור לאסוף את הסעיפים, לדון בכל אחד מהסעיפים, ואז בסוף להגיע לשורה התחתונה. מה קורה אם יש לו כמה אפשרויות בשורה התחתונה? כמה אפשרויות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יכול לעשות ככה, יכול לעשות אחרת, או בסופו של דבר יוצא שאין אמירה, זה לקונה. מה עושים בצבא? אז אם אין אמירה, זה כנראה מותר, זה מה שאמרתי קודם. האם יש שתי אפשרויות להתנהל הלכתית, מה אני עושה? פה אני רוצה להיכנס קצת לשאלה שעליה דיברתי כבר בסדרות אחרות, שאלת הקולה והחומרה. אבל השאלה של הקולה והחומרה, אני אתחיל אותה בהגדרה של מה זה קולה ומה זה חומרה, אבל אתם תראו שמתוך זה אנחנו נגיע לשאלה של מה תפקידו של פוסק. מה בעצם אמור לעשות פוסק? שבעיניי זה סוגיה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים לא באמת מבינים אותה, כולל הפוסקים, או בעיקר הפוסקים. אז אני אתחיל אולי באמת עם החידה. כן? המושג כולה וחומרה זה משהו שאנחנו מאוד רגילים להשתמש בו, די ברור לנו אינטואיטיבית, מה זאת פסיקה לכולה, מה זאת פסיקה לחומרה, מי זה פוסק מקל, מי זה פוסק מחמיר, ולכן איכשהו אנחנו לא מוצאים לנכון לבחון את המושג כולה עצמו. מה זה כולה? מה זה כולה ומה זה חומרה? עוד מעט אני אנסה לשכנע אתכם שזה לא מושגים שיש להם משמעות מובנת מאליה. רק אני אעיר שהדיון שאותו אני עושה כאן הוא קשור לסדרה הזאת בשני היבטים שונים. א', זה עוד דוגמה לזה שאנשים לא מבררים מושגים שהם משתמשים בהם, ולכן מגיעים גם לטעויות. יש איזשהו הרגל כזה להשתמש במושגים כי הם מובנים לנו אינטואיטיבית, ולא להשקיע מאמץ או אנרגיה כדי להגיע להגדרה או להמשיג באופן מפורש את המושגים שבהם אנחנו משתמשים. וזה עוד פעם, אחד המאפיינים של פסיקה מסדר ראשון, זה כן להיכנס להגדרת המושגים, לנסות להבין את המושגים שבהם מדובר. ואמרתי שמתברר, אפילו הדגמתי את זה גם בכמה דברים, שברגע שממשיגים ומגדירים היטב את המושגים, הרבה פעמים מתייתר הדיון העיוני שבא אחר כך. כי האנליזה של המושג הרבה פעמים מובילה אותנו כבר למסקנות, או לפחות שוללת חלק מהאפשרויות, מחסכת לנו חלק מהעבודה הלמדנית. אז על זה דיברתי, ובמובן הזה אני ארצה לעשות את אותו דבר פה על המושגים כולה וחומרה. לנסות ולהגדיר מה זה המושג כולה ומה זה המושג חומרה, כמו שדיברנו על מה זה מצוות עשה ומה זה מצוות לא תעשה. כן, או כל מיני, הבאתי לזה כמה דוגמאות. הדבר השני, אמרנו, זה, הנושא שלנו זה לימוד ופסיקה, וכאן אני פשוט מגיע מבחינת התוכן. אני רוצה להבין מה זה פסיקה. מה תפקידו של פוסק? מה הוא עושה כשהוא פוסק? אוקיי? אז גם במובן הזה, הבירור הזה נוגע לסדרה שבה אנחנו עוסקים כאן. אז אני אתחיל קודם כל באמת עם החידה הזאת של מה זאת בעצם כולה. אז בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על השאלה מה זאת כולה, התחושה היא שכולה זה בעצם לבחור את האופציה הנוחה לי יותר. זה נקרא כולה. נכון? זה נדמה לי התשובה האינטואיטיבית, הראשונית. ללכת לכולה פירושו לעשות את הדבר הנוח יותר. אבל בהקשר הזה, כן, הזכרתי קודם את האדמו"ר מצאנז, אז נזכיר אותו עוד פעם, במקרה, לא יודע למה, יצא לי פעמיים. הוא ישב בסוכה למשל גם כשיורד גשם. ככה, לא יודע, ככה הסיפור אומר. למה? מצטער הרי פטור מן הסוכה. הוא מצטער כשהוא יושב מחוץ לסוכה. הוא לא יכול בחג סוכות לא לשבת בסוכה, זה מבחינתו, זה צער נורא. נפשו נורא מצטערת מזה, ולכן הוא יושב בסוכה למרות שיורד גשם. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בינו לבין אדם רגיל שהוא מצטער כשיורד גשם בסוכה? אני חושב שההבדל הוא בשאלה, האם אתה תופס את האינטרס שלך כמשהו לעומתי להלכה? או שאתה מזדהה עם ההלכה עצמה, אתה מהצד של ההלכה, לא מהצד של מול ההלכה. כשאני עומד מול ההלכה, אז התחושה היא שלהקל פירושו להיפטר מההלכה, מה שהיא לא תנג'ס לי, אוקיי? שאני אעשה את הדבר הנוח. אז זה נקרא להקל, לעשות משהו קל, אני פטור, אני לא צריך. זה כולה, נוח לי יותר ככה. אבל אדמור מצאנז דווקא היה נוח לא להתחייב. הוא עומד מהצד של ההלכה, לא מהצד של אלה שמול ההלכה. מה הדין שלו? נגיד הוא בברכות למשל, הוא ממש ממש סובל מזה שהוא יצטרך לאכול בלי לברך, בספק ברכות, כן? אז הוא ממש סובל מזה שהוא לא, שהוא יאכל בלי לברך. עכשיו, ספק ברכות לכולה. מה זה כולה לאדמו"ר מצאנז? כולה לאדמו"ר מצאנז, לכאורה, פירושו לברך. כולה, מה, 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 מה מקל עליך יותר? לברך. אז תברך. ספק ברכות לכולה. זה לא ככה. אנחנו לא תופסים את זה ככה. למה לא? הרי אם באמת המושג כולה, פירושו, תעשה מה שנוח, מה שאתה יותר רוצה, מה, ש, מה שנעים לך, אז כל אחד מה שנעים לו. בי נעים לא לברך, לאדמו"ר מצאנז נעים כן לברך. או לי נעים לא לשבת בסוכה אם יורד גשם, והוא נעים לו כן לשבת בסוכה כשיורד גשם. אז זה אמור להיות מין משהו תלוי בבן אדם. אז תגידו בסדר, לא פלוג, הולכים אחרי האדם הסביר. טוב, אז האדם הסביר הוא בעצם לעומתי להלכה. האדם הסביר מבחינתו נוח יותר לא לברך. לא יודע, זה קצת לשון הרע על עם ישראל. להגיד שזה האדם הסביר. אני לא חושב שזה הסבר מספק, ההסבר הזה. אז זה מחזיר אותנו באמת לשאלה, אז מה זה כולה ומה זה חומרה? אני אביא אולי דוגמה, יש בהגדה של בריסק, ההגדה של בריסק זה חוויה אמיתית, של גרליץ, כן? יש לו יש כבר שני כרכים, או לפחות נכון לפני כמה שנים, אולי כבר יצא עוד. אז זה חוויה אמיתית, כן? סתם הדוגמה שתמיד עולה לי בקשר להגדה הזאת, אז באחד מי יודע, יש שם 13 מי יודע. 13 מדיה. שואל את עצמך, מה זה 13 מדיה? 13 מידות, השם השם, כן רחום וחנון, ערך אפיים, נכון? 13 מידות של רחמים. זה בשביל חסידים, זה טוב. בהגדה של בריסק, 13 מדיה זה 13 המידות של רבי ישמעאל. קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים. אז זה, אני חושב, מתאר בתמצית את ההגדה הזאת. זה ממש התמצית מזוקקת של ההגדה של בריסק. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הנה עוד, הנה תקבלו עוד דוגמה מההגדה של בריסק. בסוף ההגדה מופיעים סיפורים. כן? סיפורי נפלאות על רבותינו. עכשיו, בין הסיפורים האלה מסופר שמה שהבית הלוי ביקר בעיר מינסק, ונכנס אליו שם מישהו מהגבירים, כן, של העיר, שהיה רחמנא ליצלן מכת המשכילים. כן? והוא אמר לבית הלוי שהגיע הזמן שכל רבני הדור וכולי יתחילו להקל קצת. כל הזמן מחמירים וכולי, הגיע הזמן שקצת יקלו, זה בטח יקרב את כל עם ישראל לתורה, והוא המליץ לו מאוד, המליץ לו מאוד להקל. כן? זה סדנה דער אחד, הוא לא ימציאו את זה היום. אז הוא מציע את זה לבייס הלוי, והבייס הלוי חייך כזה, והוא אומר לו, אני לגמרי איתך, אני ממש, אני חושב שאתה צודק, יש לי כמה וכמה קולות מאוד מופלגות, שאני מקל בהם כבר עידן ועידנים. הנה אני אביא לך כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, רק דוגמאות מיני כמה וכמה כמובן, הוא אומר, הנה דוגמה ראשונה. יש כאלה שמחמירים שזמן תפילת ערבית זה עד חצות, ומי שפספס לא יכול להתפלל יותר. ואני הכרעתי, אומר הבייס הלוי, שאני מקל, מותר להתפלל עד שיעלה עמוד השחר, אם פספסת, כלומר לכתחילה עד חצות, אבל אם פספסת, אתה יכול להתפלל שיעלה עמוד השחר. אחרי זה הוא אומר, יש כאלה שמחמירים, עוד דוגמה, שמחמירים בתפילין של רבינו תם. שמה? שאתה צריך להיות מישהו שמוחזק בחסידות כדי להניח אותה. אחרת זה יוערה וכו'. אומר הבייס הלוי, אני דווקא מקל. לכל אחד, גם אם הוא לא מוחזק בחסידות, מותר להניח גם תפילין של רבינו תם. אני אומר, יש מחמירים לא להגיד פיוטים באמצע התפילה בגלל ההפסק. אני מכריע שמותר. יש מחמירים לא ללמוד בערב תשעה באב שחל להיות בשבת. ואני מכריע להקל, אפשר ללמוד אפילו גופי הלכות. יש מחמירים שאסור להתענות בראש השנה. ואני מקל, מותר, אני מכריע שמותר להתענות גם בראש השנה. יש מחמירים שאסור לנהוג יומיים, לצום יומיים יום כיפור, בספק עד היומה. כן? אני מכריע להקל, מותר גם לצום יומיים, אם אתה בספק, אז תצום יומיים, מותר לצום. כן, יש מחמירים שאם שכח לילה אחד לספור ספירת העומר, שוב הוא לא יכול לספור בברכה, והבייס הלוי אומר, אני מקל, אגב, זה כולה ידועה של הבייס הלוי, אני מקל, ואני אומר שאפשר לספור בברכה גם אם פספסת היום. טוב, אז אותו מסקיל כמובן חזר לביתו בפחי נפש, וכל נפשם של כל הבריסקאים צהלה ושמחה. מה כן, היקה את המשכילים הרשעים שוק על ירך. אבל הסיפור הזה, מעבר לסיפורי המשכילים באופן כללי, לא מחובביהם, אבל בסיפור הזה יש נקודה מעניינת. כי למה זה מצחיק הסיפור הזה? אם זה מצחיק, לא, אותי זה יצחיק. למה זה מצחיק הסיפור הזה? כי התחושה של כולנו היא שזה אוסף חומרות. שום דבר מזה הוא לא כולה. מה, אתה מקל שאפשר להתפלל, הייתי יכול ללכת לישון בלי להתפלל, אתה מקל, לא, אני יכול להתפלל. גם אחרי חצות. כן? או אתה, הייתי חושב שאי אפשר לצום יומיים ביום כיפור, אתה מקל, כן, אפשר, אם אתה בספק, תצום יומיים. הוויכוח הידוע, כן, על קו התאריך ביום כיפור במיר, או בשנחאי, סליחה. אז הישיבת מיר שהגיעה לשנחאי. כן, וכן הלאה, כל הקולות האלה שאתה יכול להמשיך לספור בברכה, כל הקולות האלה נראות לנו כמו חומרות. לא כמו קולות. ולכן זה כאילו נתפס כאיזשהו, כן, היקה אותו, שוק על ירך את המסקיל ההוא, וסתם לו את הפה. מה הוא סתם לו את הפה? כי הוא אומר, תראה, אני מקל קולות מופלגות, שבעצם כל הקולות האלה הם חומרות. אבל מה האמת? זה כולו תוך חומות. אז סתם הוא אמר חומות, אז למה הוא לא אמר? אני גם מחמיר שאסור לאכול, אני לא יודע מה, בשר בחלב, בשר אחרי חלב, חלב אחרי בשר, 6 שעות, ולא 3 שעות. את החומה הזאת הוא לא הביא, למה? כי אף אחד לא מעלה בדעתו שזה כולה, ברור, זה חומה, סתם חומה. הוא הביא פה דוגמאות שבמבט ראשוני נראות כמו כולות. אבל במבט שני, אתה מבין שזה בעצם לא כולה, זה חומרה. אז יש פה בעצם מצבים שיש בהם איזה כפל משמעויות. המושג כולה וחומרה פה לא לגמרי ברור לאן כל אחד מהם לוקח אותי. כן, זה קצת מזכיר לי, היום בבוקר, בשיעור נדמה לי, הזכרתי, אני חושב שזה היה בבוקר, אני לא זוכר כבר, יש, אתם יודעים שבגמרא, בדיחה ידועה בישיבות, בגמרא בכתובות, בסוף פרק ראשון, מדובר על כשאנחנו מוצאים תינוק מושלך, כן, הסופי, אנחנו לא יודעים מה הוא, יהודי או גוי, מה עושים? אז הולכים לפי רוב האנשים באותה עיר. אם הרוב גויים, אז ההנחה שהוא גוי, אם הרוב יהודים, ההנחה שהוא יהודי, מחצה, מחצה הוא ספק. מה הוא עושה בספק? ספק, הוא צריך להחמיר. כל פעם, אם החומרה להיות יהודי, אז הוא מחמיר, אם החומרה להיות גוי, אז הוא מחמיר. אז הוא צריך להחמיר במצבי ספק. אז בישיבות שואלים, אבל מה הוא יעשה בקשר ללימוד תורה ולשמירת שבת? למה? כי בשני הנושאים האלה, ברוב הנושאים, היהודי חייב והגוי לא חייב, פטור. אז מה זה להחמיר? להחמיר זה להניח שאתה יהודי. כך בדרך כלל. והאלטרנטיבה היא, אם את על הצד שאתה גוי, אז אין לך חובה אחרת, אלא רק אין חובה. בסדר, אבל אם על הצד היהודי יש חובה, ועל הצד הגוי אין חובה, אז תעשה את החובה כאילו שאתה יהודי, זה נקרא להחמיר. אבל בשבת ובלימוד תורה, מצב הוא שונה. לגבי שניהם, יהודי חייב לשמור שבת וללמוד תורה, ולגוי אסור. לא שהוא לא חייב, אסור לו לשמור שבת וללמוד תורה. אז לגבי שני הנושאים האלה, מה עושים עם תינוק מושלך? במקום שהוא חצי יהודים וחצי גויים, אז הוא בספק. בספק צריך ללכת לחומרה, אבל פה מה זה חומרה? חומרה זה כן ללמוד תורה, או חומרה זה לא ללמוד תורה? אין פה הגדרה למה זה חומרה ומה זה כולה. אז בישיבות הבדיחה אומרת, השאלה היא שאלה טובה אגב, התשובה היא ליצנות. בישיבות אומרים שמשהו, מה הוא יעשה בקשר ללימוד תורה, שידבר בלימוד. לדבר בלימוד זה הצורה של, של, של תלמידי ישיבה לבטל תורה. אתה אין לך כוח ללמוד. מה אתה עושה? הוא אומר איזה וורט, השני מקשה קושייה, הוא מתרץ לו איזשהו תירוץ, אין כוח לשבת, ללמוד, לחפור את רבי עקיבא איגר, ואת הסוגיה ולהתאמץ. אז אתה מדבר בלימוד. לדבר בלימוד זה, אי אפשר לתפוס אותך על זה שאתה מבטל תורה, אבל אתה גם לא לומד תורה. זאת אומרת, זה מין כזה, זה בטלנות ישיבתית, מה שנקרא. אז כן, אז בישיבות צוחקים, אז אומרים, התינוק המושלך יש לו פתרון. מה הוא יעשה בקשר ללימוד תורה? הוא ידבר בלימוד. אוקיי, אבל לענייננו זה מצב שבו באמת לא אי אפשר להגדיר מה זה קולה ומה זה חומרה. מה? בדרך כלל אנחנו רגילים שכשיש לנו ספק, יש צד אחד ברור שהוא קולה וצד אחד שהוא חומרה. ספק דרבנן מקילים, ספק דאורייתא מחמירים, אבל ברור מה זה קולה ומה זה חומרה בכל ספק. לא. אבל יש ספקות שבהם לא ברור מה זה קולה ומה זה חומרה. אני אומר, זה ניחא. אני אומר, גם במקומות שכן ברור מה זה קולה ומה זה חומרה, אני טוען שאנשים לא מבינים את המושגים האלה, קולה וחומרה. כי אני טוען שהמקרים של הבית הלוי הם באמת קולות. הם באמת קולות. כי הבית הלוי מתיר שם דברים שאחרים אסרו. כן? אחרים אוסרים לצום יומיים ביום כיפור, והוא מתיר. למה זה לא קולה? הוא מתיר משהו שאחרים אוסרים, זה קולה. התחושה שאומרת שזאת לא קולה, נובעת מאותו מקום שתיארתי קודם. התחושה שאני עומד באופן לעומתי מול ההלכה. וברגע שאני מחויב ליותר הלכות, אז זה חומרה, זה לא קולה. לצום יומיים ביום כיפור זה חומרה. אבל מבחינת ההגדרה של מישהו אחד אוסר והשני לא אוסר, אז ברור שהשני הוא המקל, לא הראשון. אז מה, אז איך להתייחס להיתר כולה של הבית הלוי לצום יומיים ביום כיפור? אני אגיד לכם.
הרב, הרב.
כן.
הרב, הרי ברור שאם אתה מכניס את האלמנט של ההזדהות עם התקווה, אז העסק מתאפר. ניקח את מצוות העקדה. אם ניקח את שיטת הרב קוק, וגם את שיטת השכל הישר, שהרם אבינו הזדהה הזדהות מוחלטת עם הציווי האלוקי להקריב את זו. הוא הלך על איזה שמח, כמו שהרב קוק כותב בגבול הדריה. אז איזה ניסיון יש פה? הוא נתן לו פרס, ככה, סידר לו את הערב. סידר לו את השבוע, יש לו שבוע שמח, הוא הולך על איזה שמח להקדה. נגיד שזה לא ניסיון, נהפוך את זה לפתיחה? ברור שלא. אתה לא, אי אפשר להכניס את האלמנט של ההזדהות עם המצווה. ברגע שאדם מזדהה עם הציווי, ברור שהוא גם לא קשה לו. גם עושה את זה עם כל...
אין לו קשה לו. נכון, נו, ולכן זה קולה, מה הבעיה? זה שזה לא ניסיון, זה פין אחר. אני שואל למה זה לא קולה. למה זה לא ניסיון זה ברור, אבל מה זה קשור אלינו? אני שואל למה זה לא קולה.
זה לא הופך את זה לאלמנט של קולה. אם זה הופך את זה לאלמנט של קולה רק בגלל שנוח לו והוא שמח לעשות את זה, אז העקדה גם מספיקה להיות ניסיון, והופכת להיות פרס.
לא. מה זה קשור? שאלה אם זה ניסיון או לא ניסיון, זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה עובדתית. אם הדבר קל לי, אז זה באמת לא ניסיון. אבל השאלה של קולה וחומרה היא שאלה הלכתית. אז אם הדבר הזה הוא קל לי, למה הדבר הזה לא נקרא פסיקה לקולה? זה לא יהיה ניסיון, אז מה? אבל זה פסיקה לקולה. שני דיונים, מה הקשר? אתה הזכרת, למה צחקתי תוך כדי שדיברת? כי נזכרתי בכלי חנדה, הוא אומר, הוא מביא, לא זוכר על איזה פרשה כבר, הוא מביא שם, הוא לא מבין למה חוגגים את חנוכה. או את פורים, סליחה. למה חוגגים את פורים? בפורים, הרי בעצם נגזר על כולנו, אפרופו, זה קשור לדיון שעשינו לפני השיעור. כן, בפורים בעצם כולנו עמדנו למות בגזרת החשברוש. אוקיי? וניצלנו. אז על זה אנחנו חוגגים. השואל, הרבי מגור, הכליכם אתה מביא בשם הרבי מגור, הוא שואל, מה לשמחה מה זו עושה? הפסדתם את המצווה הגדולה של קידוש השם, למות על קידוש השם, מה אתם שמחים כל כך? אז מה אנחנו חוגגים בפורים? שאלות, שמענו כבר שאלות טובות יותר. זה שאברהם אבינו שמח וטוב לב, אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא צהל שם כל כך, אבל גם אם הוא כן היה שמח וטוב לב, אז אני מוכן לקבל שהדבר הזה לא היה ניסיון מבחינתו. אבל זה לא נוגע לשאלה אם זה כולה או חומרה. אם כולה זה הדבר שנעים לי, מה אכפת לי מאיזה בחינה זה נעים לי? זה נעים לי כי זה הציווי האלוקי, או זה נעים לי כי זה עושה לי חם בבטן? תכלס, אם זה מה שנעים לי, אז זה כולה. זה מה שאני רוצה לעשות. אז תקל עליי, תאפשר לי לעשות את מה שאני רוצה. וקריטריון לכולה, זה נשמע קריטריון סביר. אני רוצה להגיד לכם איפה הטעות פה. כשהבית הלוי מקל לצום יומיים ביום כיפור, מה הנקודה פה? להקל פירושו שאתה יכול לצום יומיים, לא שאתה חייב לצום יומיים. ולהגיד שאתה יכול לצום יומיים, זה באמת קולה. אם מישהו אחר אומר, אני אוסר עליך לצום יומיים, אסור, והבית הלוי אומר, אין איסור, מותר, מי שאומר שאין איסור, הוא הפוסק המקל. הוא אומר שמותר, אלא מה? שאם אין בעיית פיקוח נפש, ומותר לצום יומיים, אז עכשיו הציפייה היא שגם נצום. אם מותר לצום יומיים, ויש לך ספיקא דדינא, אתה צריך לצאת ידי חובת צום יום כיפור, אז נדרש ממך לצום יומיים. זה כבר לא כולה. ואת הכולה נמצאת ברקע. כאשר הבית הלוי התיר לצום יומיים, לא מצטרף לאיסור על צום יומיים, הוא באמת הקל. למה זה לא נראה לנו כולה? בגלל שאחרי שאמרו לנו שמותר לצום יומיים, אז ממילא כבר מצפים מאיתנו לצום יומיים, כי יש חובה לצום ביום כיפור. זה כבר חומרה, זה לא כולה. הפסיקה של הכולה זה רק היתר לצום יומיים, לא החובה לצום יומיים. היתר לצום יומיים זה כולה. אבל שימו לב, גם כשאני מדבר על היתר לצום יומיים, למה זה נקרא כולה? מה, בני אדם רוצים לצום יומיים? לא, זה כולה לא בגלל שזה יותר נעים לי. זה כולה בגלל שאני מתיר משהו שמישהו אחר אסר. לא משנה אם המשהו שאותו איתרתי הוא נעים לי או לא נעים לי. עצם העובדה שמישהו סגר את הדלת ואומר, הדרך הזאת לא אפשרית הלכתית, ופוסק אחר אומר, אני פותח את הדלת, זאת כן דרך אפשרית הלכתית, אז הפוסק השני הוא פוסק מקל. או במילים אחרות, עכשיו אני אנסח את זה בצורה יותר כללית, היחס בין כולה לחומרה, זה נקבע לפי מספר האפשרויות ההלכתיות שעומדות בפניך. הפוסק המקל זה הפוסק שמציע בפניך יותר אופציות הלכתיות. זה נקרא להקל. לא קשור בכלל לשאלה אם זה כן נעים לך או לא נעים לך, מושגי הכולה היומיומיים פשוט לא נכונים. פוסק שמקל זה פוסק שמציג בפניך יותר אפשרויות. עכשיו, אם פוסק אומר אסור לצום יומיים יום כיפור, אז הוא נעל את הדלת, אפשר לצום רק יום אחד, אין אפשרות לצום יומיים. ברגע שבא פוסק ואומר לא, מותר לצום יום אחד ומותר לצום יומיים, שניהם, אין איסור בשניהם. אז הוא מקל, כי הוא פתח עוד אפשרות הלכתית. אחרי ששתי האפשרויות ההלכתיות האלה פתוחות, עכשיו יש עוד משהו, יש מצווה לצום ביום כיפור. הכולה היא כולה בהלכות, כן, פיקוח נפש, או איסור פיקוח נפש. שאין פה איסור של פיקוח נפש. מבחינת החובה לצום ביום כיפור, מצוות תעשה, שלצום ביום כיפור ויניתם את נפשותיכם, זאת מצווה שמטילה עליי חובה, זאת חומרה. אבל אחרי שמותר לי לצום ביומיים, שזאת כולה, באה המצווה ואומרת, אם מותר, אז אתה חייב לצום יומיים. זה כבר לא כולה. וזאת תוצאה של העובדה שפסקתי לכולה בשלב הקודם. אז הנה לך.
אבל אני יכול לא להשתמש בכולה ולחזור לחומרה הראשונה, לפני שהקלו. אני לא חייב להמשיך עם הכולה.
אתה חייב, השאלה מה ההלכה? אם ההלכה כמו הפסק הראשון או כמו הפסק השני.
אבל ההקלה נותנת לי אופציות, היא לא אוסרת עליי את הדרך הראשונה.
ספציפית, ביום כיפור, כיוון שאין מניעה מצד פיקוח נפש לצום יומיים, שזאת הכולה, עכשיו באה המצווה של לצום ביום כיפור ואומר, טוב, אם אין מניעה, אתה צריך לצום יומיים. אבל זה כבר שלב ב', הכולה נמצאת בשלב א', הכולה היא כולה בהלכות פיקוח נפש, היא אומרת, אין פיקוח נפש בלצום יומיים. זה בסדר, מותר לצום יומיים. ואני לא אעשה את זה אם זה יהיה תלוי בי, כי אני נגד התורה, אני בעד לא לצום. אוקיי? אז אני לא אעשה את זה. אבל בסדר, אבל עקרונית פתחו לי עוד אופציה, זו פסיקה לכולה. אלא מה? שפה, מעבר לשאלות הפיקוח נפש, יש גם שאלה של מצווה לצום ביום כיפור. וברגע שמבחינת פיקוח נפש מותר לצום יומיים, המצווה אומרת, טוב, אז תצום יומיים. אני אביא לכם דוגמה נוספת, כדי שהדבר יהיה יותר ברור. תראו, יש כלל בהלכות ברכות, ספק ברכות לכולה. למה ספק ברכות לכולה? כי ברכה זה דין דרבנן. וכיוון שככה ספק ברכות לכולה. עכשיו מה זה נקרא ספק ברכות לכולה? שאלתי קודם. ספק ברכות לכולה זה לא לברך או כן לברך. לפי איך שהגדרתי עכשיו, ספק ברכות לכולה פירושו זה שאין חובה לברך. ברגע שאומרים לך יש חובה לברך, כן? אז בעצם נועלים בפניך את האופציה שלא לברך. אם מישהו אומר אין חובה לברך, אז הוא פתח את האופציה הזאת. הוא הציע לפניך עוד אופציה שקודם הייתה נעולה בפניך. אז הוא מקל. כי הוא הוסיף עוד אופציה הלכתית. אבל ברגע שיש אפשרות לברך ויש אפשרות לא לברך, ושתיהן פתוחות, כי אנחנו פסקנו לכולה, עכשיו יש איסור של לא תיסע. אם אתה מברך במקום שאתה לא חייב לברך, אז הוצאת את שם השם לשם. וכיוון שכך, אומרים לך, אם ככה אל תברך. אז מה זה נקרא ספק ברכות לכולה? ספק ברכות לכולה פירושו שלא חייבים לברך, לא שאסור לברך. וכשאומרים שאני לא חייב לברך, זה באמת כולה. כי מי שאומר שאני חייב לברך, הוא אומר, יש לך רק אופציה הלכתית אחת, לברך. מי שאומר, אני לא חייב לברך, אומר, יש לך שתי אופציות הלכתיות, לברך או לא לברך. כנת הלכות ברכות, שתי האופציות קיימות. אלא מה? שאחרי שאומרים לי ששתי האופציות קיימות, אתה יכול גם לא לברך, אז אין הצדקה לברך, כי יש איסור של הוצאת שם השם לשווא. ולכן אומרים לך לא לברך. אבל האיסור לברך הוא לא חלק מהפסיקה של ספק ברכות לכולה. זה החמרה בדיני לא תיסה, שהיא באה על גבי ההקלה בהלכות ברכות. בהלכות ברכות באמת אנחנו מקילים, ולהקל בהלכות ברכות פירושו שאתה יכול גם לא לברך. יכול לא לברך. לא שאתה חייב לא לברך, אתה יכול גם לברך. אתה יכול גם לא לברך, אתה לא חייב לברך. עכשיו באה הלכות לא תיסה, ואומר, טוב, אם אתה לא חייב לברך, אז אסור לך לברך. יש לו טיסה. אבל האיסור פה הוא לא חלק מהפסיקה לכולה. אחרי ששתי האופציות נפתחו מהפסיקה לכולה, בא האיסור שלא טיסה וסוגר את אחת מהן. שזה באמת לא חלק מהפסיקה לכולה. לכן זה נורא מבלבל. אומרים לך, ספק ברכות להקל. ולכן מה? ולכן אסור לך לברך. איסור, ממתי איסור זה כולה? אם מישהו אומר מותר לך לברך, ומישהו אחר אומר אסור לך לברך, השני הוא מחמיר, הוא לא מקל. הוא אומר שאסור לך, מה שהשני אומר שמותר, אני אומר אסור. אז אני המחמיר, אני לא המקל. הכולה בספק ברכות זה שאפשר לא לברך. לא שחייבים לא לברך. אלא אפשר לא לברך. ועכשיו בא לא תיסה ואומר, טוב, אם אפשר לא לברך, אז אין יותר לברך. יש לא תיסה. אז זה ממש מקביל למה שדיברתי קודם על הצום של יומיים ביום כיפור. רק שנייה אחת.
הרב, אם אפשר להעיר שהלכות מסירת הנפש יכולה להיות גם דוגמה טובה לסוגיה הזאת. נמסור את, האם מותר או אסור למסור את הנפש על עבירות שהן חוץ לשלושה עבירות חמורות.
מי שאומר שמותר למסור את הנפש, הוא מקל, הוא לא מחמיר. רק ששם, אני חושב שאין את הרובד השני שאם מותר אז אתה גם צריך. אתה לא צריך. שם זה באמת נשאר ברמת המותר. לא כמו ביום כיפור, שאם מותר... אתה יודע, שם זה נכון שזאת כולה מהסוג של הכולות של הבית הלוי. אבל זאת באמת כולה. זאת באמת כולה. מותר לך למסור את הנפש. למה זה כולה? כי זה פותח לך עוד אופציה. מי שאומר שאסור למסור את הנפש, יש רק אופציה אחת, לא למסור את הנפש. מי שאומר אפשר, הוא פתח לך עוד אופציה. אם הוא פתח עוד אופציה, אז הוא מקל. את פוסק מקל זה פוסק שפותח יותר אופציות. עכשיו, האופציה הנוספת שהוא פותח, יכולה להיות אופציה שהיא הרבה פחות נוחה מבחינתי. כמו במקרה הזה, למסור את הנפש. זה לא בגלל שהוא מאפשר לי לעשות משהו שנוח לי או שנעים לי. לא. עצם זה שהוא מאפשר לי משהו שמישהו אחר לא מאפשר לי, זה אומר שהוא מקל. שהוא פסק מקל. עכשיו, מה אני אעשה עם זה? שיקול שלי. ברגע שיש לי שתי אפשרויות, עכשיו אני יכול להחליט מה אני אעשה עם זה. וכשאני אחליט למסור את הנפש, זה לא נקרא שאני מקל. אבל זה שמותר לי למסור את הנפש, זו פסיקה לכולם. בסדר? זה... עכשיו, יש דוגמה, דוגמה מעניינת לדבר הזה. הגמרא בברכות מדברת על ברכת הגומל, ברכת ההודעה, ומתלבטת האם היא צריכה להיאמר בפני 10 שמתוכם יש 2 תלמידי חכמים, או בפני 12 שמהם 2 תלמידי חכמים? בסדר? שתי אפשרויות בגמרא. בגמרא לא מכריעה. אז תוספות שם כותב, ועבדי לחומרה, ואפילו ליקה תרי דרבנן. תרי רבנן, סליחה. לעומת זאת תוספות רושם כותב, וכיוון דלא יפשיט עלן לחומרה, באינן תרוויו. אבל תוספות ראש אומר, מה זה אומר לחומרה? שצריך גם, צריך 12 שמהם שני תלמידי חכמים. לא 10 ושני תלמידי חכמים. זה נקרא לחומרה. והתוספות אומר, לא, מברכים אפילו כשיש 10 עם שני תלמידי חכמים. זה נקרא לחומרה. מה ההבדל ביניהם? הצלח מתלבט, הוא אומר, אני לא מבין מה פשר העניין.
לפי מה שאמרת מקודם, אז היה צריך להיות לפי תוספות כולה, כי הוא פותח אופציה נוספת. הוא גם מתיר ב10 ובינם שני תלמידי חכמים.
אז הצלח באמת שואל, הצלח שואל, לא ידעתי מקום לפרש כוונת התוספות, דמה חומרה היא זו? לברך בלא תרי רבנן, הרי בכל ספק ברכות, אז לילן לכולה ולא מברכים, מספק לא תיסה. ופה התוספות אומר, כן לברך, וזה נקרא אצלו כולה. הוא אומר, וזאת הסיבה שהראש והטור הולכים לחומרה. מה שאמרתי קודם. לחומרה פירושו לא לברך, אם אין לך 12 ושני תלמידי חכמים. אבל התוספות אומר, שהולכים לכולה, זאת אומרת, מה זה חומרה? הכוונה, זה הכולה. זאת אומרת, מה שתוספות ראש, כיוון דלא יפשיט עלן, לחומרה, ואינן תרוויו. מה זאת אומרת? אז זה פסיקה לחומרה או לכולה? שהוא דורש את הפורום המקסימלי.
זה לחומרה.
לכאורה זה לחומרה, נכון? לא כל כך פשוט. כי הוא בעצם אומר, שכשיש לך 10 ושני תלמידי חכמים, אז אל תברך, נכון? כי צריך 12. אבל לא לברך זה פסיקה לכולה. הרי יש לך בעצם ספק האם לברך כשיש פה רק 10 עם שני תלמידי חכמים, נכון? זה בעצם הנפקא מינה בין שני הצדדים בספק. מה קורה אם אין לי 12, יש לי רק 10, ומהם שני תלמידי חכמים? לפי צד אחד של הספק אני יכול לברך, לפי הצד השני אני לא יכול לברך, כי צריך 12. מה הכלל של ספק ברכות לכולם אמור להגיד?
שאני אוכל לברך.
לא לברך. ספק ברכות לכולם. מה זה ספק ברכות לכולם? זה לא לברך.
אבל האיש שבא לברך את הגומל, הוא כן רוצה לברך הגומל. הוא רוצה למצוא את הפתרון לזה שהוא יברך.
אתה מחזיר אותנו עוד פעם לעמידה.
לעניין האישי.
מול ההלכה או עם ההלכה. אבל כבר אמרתי, זה לא זה. הנקודה היא כזאת, תראו, זה באמת שאלה לא פשוטה. מה הכולה ומה החומרה פה? כי מבחינת המינוח הרגיל, ספק ברכות לכולה פירושו לא לברך. אם יש לך 10 ושני, ומתוכם שני תלמידי חכמים, אם אנחנו פוסקים פה לכולה, היה צריך להיות הפסק לא לברך, כמו התוספות והראש. הם קוראים לזה חומרה. למה הם קוראים לזה חומרה? זה בעצם הפסיקה לכולה, ספק ברכות לכולה. למה הם אומרים שזה נקרא לפסוק לחומרה?
זה חומרה בעניין הזה.
כי כשאוסרים עליך לברך, זה חומרה. נכון? הרי מישהו מתיר לך לברך, הוא מקל, הוא פותח לך עוד אופציה. מי שאוסר עליך לברך, אז הוא מחמיר, הוא סגר לך את האופציה הזאת, אתה לא יכול לברך.
אם הוא מתיר לך לברך, אז הוא מחייב אותך לברך.
לא הבנתי.
אם הוא מתיר לך לברך, אז הוא מחייב אותך לברך.
מי זה הוא?
לא, כאילו מי שמתיר, מה שהרב.
תוספות. תוספות שאומר שאפשר לברך גם ב10 ושני תלמידי חכמים.
כן.
כן, אז עוד שנייה אני מגיע לתוספות. קודם כל את הראש ואת הטור. הראש והטור אומרים רק 12. בעשרה לא לברך, שזה מקביל למה שאנחנו מכירים בשאר ההלכה ספק ברכות להקל, כי ספק ברכות להקל זה לא לברך, נכון? אז ליישם את הכלל ספק ברכות להקל על המקרה הזה, זה להגיע לראש ולטור, רק משום מה המינוח שמשתמשים בו זה פסיקה לחומרה דווקא. למה הם קוראים לזה פסיקה לחומרה? כי האמת שכשאומרים לך שאסור לך לברך, זה פסיקה לחומרה. הרי תוספות מקל ואומר אפשר לברך. כן, זה החומרות של הבית, הקולות של הבית הלוי. תוספות אומר, תוספות מקל עליך ואומר שאתה יכול לברך גם בעשרה. והראש והטור מחמירים, אומרים לא, בעשרה אתה לא יכול לברך. בהגדרות הרגילות של קולה וחומרה זה באמת פסיקה לחומרה. מבחינת דיני ברכות, זה פסיקה לקולה. כי הפסיקה הזאת בעצם אומרת אל תברך, או במילים אחרות היא אומרת בעשרה ושתיים אתה לא חייב לברך. וזה פסיקה לקולה. הכיוון שאתה לא חייב לברך, אז בגלל לא תיסה, אסור לך לברך. אז כשהראש והטור קוראים לזה חומרה, הם מתכוונים לומר חומרה במובן של השורה התחתונה. בסוף בסוף הרי אנחנו אוסרים עליך לברך נגד תוספות. אז זה נקרא ללכת לחומרה. למרות שבמינוח הרגיל של השס, לפסוק לא לברך בסיטואציה מסוימת, זה פסיקה לקולה. למה? כי פסיקה לא לברך בסיטואציה מסוימת, זאת פסיקה שלא חייבים לברך. אלא שאם לא חייבים, אז בגלל לא תיסע גם אסור. אז אני מסתכל על הלכות ברכות, זה פסיקה לקולה. אני מסתכל על הלכות לא תיסע, זה פסיקה לחומרה. התוספות והראש שקראו לזה חומרה, התכוונו לחומרה בהלכות לא תיסע. אבל זה בדיוק הפסיקה של הקולה בהלכות ברכות. ובמובן הזה הראש והתוספות צודקים, כמו שאומר הצלח. כן, זאת אומרת, מה זאת אומרת, ספק ברכות להקל, פירושו לא לברך.
אז תוספות דייקו, תוספות דייק יותר בלשון שהוא אמר לחומרה, כשהוא יכול לברך בעשרה, בסך הכל.
הוא לא אמר לחומרה, הוא אמר לכולה.
לא, הזכרת לחומרה בהתחלה, לא?
הוא אמר לחומרת לחומרה.
כן, ועבדי, סליחה, ועבדי לחומרה, ואפילו אולי כתרי דרבנן.
אז זה מסתדר מצוין, הוא יותר מתאים להגדרה שלך. הלשון שלו.
אני מתאים להגדרה שלי, שאלה על מה אתה מתמקד. האם אתה מתמקד ללכות ברכות או ללכות לא תיסע? בלכות ברכות, התוספות והראש זה לכולה. וכשהם דיברו על החומרה, הם דיברו על לא תיסע. חומרה בדיני לא תיסע. בלכות ברכות זה כולה, שאתה לא חייב לברך בעשרה, רק אם אתה לא חייב, אז גם אסור. לכן רק ב-12 מברכים. כשתוספות אומר, אני הולך לחומרה, ולכן גם בעשרה מברכים. מה מתכוון לומר? זה חומרה בהלכות ברכות. שמה? שגם בעשרה אתה חייב לברך. להגיד שאתה חייב לעשות משהו זה חומרה, כי זה אומר שאתה חייב לברך. עכשיו, יש מקום לדון איך זה מסתדר סתם עם הכלל שספק ברכות להקל. זאת שאלה הלכתית על תוספות. אני בא לברר רק את המינוח. למה תוספות משתמש במינוח שהוא פוסק פה לחומרה? התשובה בגלל שבהלכות ברכות הוא באמת החמיר. הוא אומר שבסיטואציה של עשרה חייבים לברך. והטור והראש מקילים, אומרים בסיטואציה של עשרה לא חייבים לברך, אלא שעכשיו בלא תיסע, אם לא חייבים אז גם אסור. ולכן הם קוראים לזה חומרה, אבל בעצם הם הולכים לפי ספק ברכות לכולה. תבינים, אז המינוח פה, עוד פעם, אני מסביר רק מינוח, זה לא שאלה, למה, להסביר את המחלוקת עצמה, למה פה מחמירים ופה לא זה דיון בהלכות ברכות. אני רוצה רק להסביר את המינוח כדי להסביר למה השתמשו פה במינוח של כולה וחומרה. ואתם רואים שאפשר להשתמש על אותו דבר, לקרוא לזה חומרה או לקרוא לזה כולה. תלוי אם אתה מסתכל במישור של הלכות ברכות או במישור של לא תישא.
להמשיך לפי מה שהסברת, לפי התוספות, מכיוון שאין לו את האופציה לא לברך בעשרה, לכן הוא ניסח את זה
נכון.
לחומרה.
בדיוק ככה. בהלכות ברכות, לפי תוספות, לפי הראש והטור, יש לך שתי אופציות. לברך בעשרה או לא לברך בעשרה, אלא רק ב-12. אבל כיוון שכך, אז בהלכות לא תיסע, אתה לא יכול לברך בעשרה. אז אני צריך להחמיר בהלכות לא תיסע, בהלכות ברכות הם מקילים. תוספות מחמיר בהלכות ברכות. ולכן הוא אומר שבהלכות ברכות אתה חייב לברך בעשרה. אין לך שתי אופציות. אתה חייב לברך בעשרה.
הרב, יש משהו שלא מסתדר לי בבנייה של כל המהלך הזה, כי בעצם הרב אומר, תוספות מקל בגלל שהוא, כשאומרים שלכולה זה בעצם פותח יותר אופציות, אבל בסוף בסוף אין יותר אופציות, כי האופציה היחידה היא שיש את האיסור של לא תיסע. נכון, אז אין באמת יותר אופציות.
לא, אבל מבחינת הלכות ברכות יש יותר אופציות.
האופציה, כן לברך ולא לברך, אבל אין אופציה באמת.
יש, יש. הלכות ברכות יש. אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. אלא שבמקום שבו מבחינת הלכות ברכות אתה גם יכול לא לברך, אז בא איסור לא תיסה ואומר אם ככה אסור לך לברך. אבל בהלכות ברכות זה כולה. זוכרים, אני אחזור למה שדיברתי בהתחלת השיעור. אמרתי שכשאנחנו בונים שוט, אז צריך קודם כל לאסוף את כל הסעיפים הרלוונטיים, ואז להכריע בכל אחד מהם מה הוא אומר. זה בדיוק מה שאני עושה כאן. מה הסעיפים הרלוונטיים לדיון בספק ברכות? יש סעיף אחד בהלכות ברכות, על מה חייבים לברך, על מה אסור לברך, ועל מה מותר לברך. אין אסור. על מה חייבים ועל מה מותר. ויש סעיף אחר שהוא הלכות לא תיסה. ועכשיו צריך לדון בהלכות ברכות מה קורה, ובהלכות לא תיסה מה קורה, ואז להגיע לשורה התחתונה מה הפסק הסופי. ולכן יכול להיות שאתה תקל בהלכות ברכות, אבל הפסק הסופי ייראה כמו פסק לחומרה. כי ברגע שאתה יכול לא לברך, אז לא תיסה, אומר לך אל תברך. תדע? הטענה שכולה וחומרה זה לא מאפיין את השורה התחתונה. כולה וחומרה מאפיין בכל אחד מהסעיפים שאני בונה כשאני פותח את השוט, בכל אחד מהסעיפים אני צריך להחליט לכולה או לחומרה. כמה אופציות אפשריות מצד הסעיף הזה. אחרי זה באה השורה התחתונה ואומרת, אוקיי, בוא ניקח בחשבון עכשיו את כל הסעיפים, ונראה מה יוצא לנו בשורה התחתונה. זה בדיוק מה שעשינו פה, במקרה הזה זה שני סעיפים.
שאומרים ספק תאורייתא לדיון לחומרה וסכנה בכולה. אני לוקח את השורה האחרונה אחרי שאני לוקח את כל מה שרלוונטי.
לא הבנתי את השאלה.
לגבי כללים כאלה של למשל ספק תאורייתא לכולה, ספק תאורייתא לחומרה. אז אני מתייחס לשורה האחרונה אחרי שאני לוקח את... כי הרב מראה לנו שיכול להיות שמבחינת איסור מסוים זה לכולה.
ממש לא. ספק דאורייתא או ספק דרבנן זה כללים שנוגעים לכל סעיף לחוד. בכל סעיף, אם אתה בספק, אז אתה הולך עם דיני ספקות. אז בדיני דרבנן, החובה לברך היא דרבנן. כיוון שיש אפשרות לברך ויש אפשרות לא לברך, אז ספק דרבנן לכולה. לכולה פירושו, אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך, זה נקרא כולה. לא תיסה, זה איסור תורה. אז ברגע שיש לך ספק אם אתה עובר על איסור לא תיסה, אסור לך להיכנס לספק הזה. הספק דאורייתא לחומרה. אתה שם לב שאת הלכות את כלל הספק, אני מיישם לחוד על כל אחד מהסעיפים. זה לא על שורה תחתונה, בדיוק ככה. זה על כל אחד מהסעיפים לחוד. שורה תחתונה זה פועל יוצא, מה שיוצא בסוף. אם גם בשורה התחתונה נשארות לי כמה אופציות, אז צריך לבדוק מה אומרות האופציות האלה. האם זה איסור דאורייתא, האם זה איסור דרבנן, מה זה האופציות האלה. אבל עקרונית ההכרעה בדיני ספקות היא על הסעיפים, על כל סעיף לחוד. עכשיו אם תחזרו לדוגמאות של הבית הלוי, אז תראו שהדוגמאות שהוא הביא הן באמת, באמת דוגמאות לכולה. הן כולן כולות. כן? יש מחמירים שזמן תפילת ערבית הוא רק עד חצות, ואני מכריע להקל שמותר להתפלל עד שיעלה עמוד השחר. זה כולה. כי מי שאומר שאסור להתפלל אחרי חצות, הוא מחמיר. ואני אומר, מותר להתפלל. אלא מה? למה זה מצחיק? כי אם הוא אומר שמותר להתפלל, אז מצופה מאיתנו להתפלל. אז לא פספסנו את הזמן. אבל מבחינת השאלה, אם פספסנו או לא פספסנו את הזמן, הוא באמת מקל. וזה שהוא אומר שמותר להתפלל אחרי חצות. זה כמו יום כיפור. זה נראה לנו חומרה, בגלל שאחרי שהוא מקל, שאפשר להתפלל אחרי חצות, ברור שמצופה מאיתנו להתפלל אחרי חצות. כי הרי מותר עוד להתפלל, למה לפספס ערבית? אז לכן קשה לנו עם הדבר הזה שזה כולה. אבל לא, זה באמת פסיקה לכולה. לכולה בהלכות תפילה. אבל כמובן שבשורה התחתונה זה יוצא חומרה שאתה חייב להתפלל גם אחרי חצות. חייב עד כמה שכן חייבים בערבית. או תפילין שרבינו תם. הוא אומר שצריך להיות מוחזק בחסידות כדי להניח אותם, והוא אומר שלא. גם בלי שאתה מוחזק בחסידות אתה יכול להניח. ושוב פעם, זה כולה. זה כולה כי אתה יכול להניח אותם גם אם אתה לא מוחזק בחסידות. יכול, לא חייב. אלא מרק, אם אתה יכול, אז כמובן ההידור אומר, טוב, אז תניח אותם, שרוצה להדר במצוות. אבל זה כבר מדיני הידור, זה לא קשור. מבחינת השאלה, האם צריך להיות מוחזק בחסידות, זה באמת כולה. אותו דבר ביום כיפור, מה שזה הסברתי קודם. יש כולה שאפשר לצום גם יומיים. נכון? שאחרי שהקלתי שאפשר לצום יומיים, אז מצופה ממני גם לצום. אחרת אני מפספס את המצווה של לצום ביום כיפור. אבל זה, הכולה היא בהלכות פיקוח נפש. לא בהלכות צום. בהלכות צום יש פה חומרה, שצריך לצום יומיים. בהלכות פיקוח נפש יש פה כולה, נכון? שגם יומיים מותר לך לסכן את עצמך. זה לא סיכון משמעותי. בקיצור, כל הפסיקות האלה של בית הלוי, הן באמת פסיקות לכולה. רק שאחריהם, יש ברובם, יש מימד נוסף שאומר, טוב, אם יש כולה כזאת, אז מתבקש או מצופה ממך לעשות בה גם שימוש. ולכן זה נראה לנו חומרה. אבל זה לא, זה דיון אחר לגמרי. אז בעצם אם אני מסכם את מה שיצא לנו עד כאן, זה אומר...
הרב, סליחה, הרב. לפני הסיכום פשוט, אם אני חוזר לדוגמה של רבנו תם, ברגע שבאמת אני לוקח על עצמי רבנו תם, יש עניין כזה שאחרי איזשהו פרק זמן, אני לא פרק זמן, או מספר פעמים שכבר הנחתי אותם, אני כבר מחויב לזה. נכון, זה כבר נהיה... אם אני רוצה לבטל את זה, אני צריך כאילו ביטול, איך קוראים לזה, התרת נדרים ודברים כאלה, יש לזה עניין.
עושים מעשה כזה, כך מקובל, למרות שלא ברור מה המקור לדבר הזה.
אז גם שם זה כאילו נראה שזה פותח לי יותר אופציות, אבל אני מתחייב.
מתחייב בהלכות נדרים, לא קשור. אני פותח לך אופציות מבחינת האם צריך להיות מוחזק בחסידות כדי להניח. תדע, לפעם הראשונה, עזוב שלוש פעמים. בפעם הראשונה תניח רק פעם אחת. זה שאני מתיר לך להניח למרות שאתה לא מוחזק בחסידות, זה כולה. יקרה אחר כך, אם תעשה שלוש פעמים, פרשייה אחרת. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הנקודה היא שכולה וחומרה לא מתייחס לשאלה מה אתה עושה. כולה וחומרה מתייחס לשאלה מה אתה יכול לעשות. מה מותר לך לעשות. וכל פעם שמישהו אומר יש חובה לעשות משהו, או אסור לעשות משהו, הוא מחמיר. גם מי שאומר שיש מצווה, וגם מי שאומר שיש עבירה בפעולה כלשהי, הוא מחמיר. למה הוא מחמיר? כי אם הוא אומר שיש מצווה, זה אומר שאתה חייב לעשות ככה, אסור לך לא לעשות. הוא סגר לך דלת. ומי שאומר שיש איסור, הוא אומר אסור לך לעשות כך, הוא סגר לך דלת. כל אחד מאלה הוא מחמיר, כי הוא סוגר דלת. ומי שפותח את הדלת שהשני סגר, הוא מקל. זה לא אומר מה אני אעשה בשורה התחתונה. אחרי ששתי הדלתות פתוחות, עכשיו צריך לקבל החלטה באיזה משתיהן אני נכנס. אבל הכולה והחומרה לא מדבר על זה. הכולה והחומרה מדבר על השאלה כמה דלתות פתוחות. איך אני אחליט באיזה דלת להיכנס, זה לא קשור בכלל לכולה וחומרה.
ויש מקרים, יש מקרים שהם כולה ואני אוסר משהו או שלא?
מה? לא הבנתי.
יש מקרים שזה כביכול לכולה, אבל אני אוסר משהו או שלא?
אם אתה אוסר, זה אומר שסגרת דלת שהשני פתח.
אז כשיצא איסור, זה תמיד לחומרה.
נכון. עוד פעם, אנשים מבינים אינטואיטיבית מה נקרא לחומרה ומה נקרא לכולה. בדרך כלל, כשאתה אוסר, אתה מחמיר. אבל הבאתי לכם את הדוגמאות שהם לא באמת מבינים מה זה כולה וחומרה. זה אינטואיציה, אבל הם לא ממשיגים. ולכן את הראש ואת התוספות שהבאתי שם בברכות בנון דלת, הם לא הצליחו להסביר. כי הם לא באמת מבינים את המושג. הם לא עשו ניתוח של המושג. הם משתמשים בו אינטואיטיבית ויש לנו אינטואיציה. אנחנו מבינים מה המושג הזה אומר ואיפה נכון ליישם אותו. אבל כל עוד לא המשגנו את זה ולא הגדרנו לעצמנו את המושג, אז יהיו מקומות שבהם אנחנו ניתקע. זה בדיוק היתרון של הגדרה של מושגים. אתה צריך להגדיר את המושגים, כי יש מקומות שבהם האינטואיציה נכשלת. וכשהאינטואיציה נכשלת, אז צריך לעבוד עם השכל הרקורסיבי. אתה צריך לנתח ולהגיע למסקנה עם ההיגיון, לא עם האינטואיציה. ובשביל זה צריך המשגות. צריך להגדיר את המושגים ולהבין מה הם אומרים. טוב. המשך בשבוע הבא, כי אני עכשיו אשתמש בזה. עד כאן הראיתי לכם למה חשוב לנתח את המושג כולה וחומרה. זה האספקט הראשון שאמרתי שזה קשור לסדרה שלנו. זה עוד דוגמה למה חשוב לנתח מושגים. אוקיי? עכשיו בשיעור הבא אני אדבר על האספקט השני. זאת אומרת, מה זה אומר על איך פוסקים הלכה? אוקיי, עד כאן, אם יש הערות, שאלות או כל דבר. טוב, אז נעצור כאן. שבת שלום.
שבת שלום.
שלום, תודה.